www.radiosol.co.il פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי כף ג' באייר תשפ"ד, 38 לעומר, 31 לחודש מאי, שנת 2024. כאן עמוס צוריאל, איתכם בעוד תוכנית לך דודי, והפעם לשבת פרשת בחוקותיי, ולקראת יום ירושלים שיחול השנה בעזרת השם ביום רביעי בשבוע הבא. מה בתוכנית? שיחה מוקלטת עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת בחוקותיי. הוא ידבר על הנושא מה באמת תמון בפרשת בחוקותיי, פרשת הקללות הקשה. אגב, זו פרשה שמסיימת את חומש ויקרא. פינת מטבעות לשון מן המקורות, זו פינה חדשה שמחליפה את הפינה רגע של עברית, והפינה מטבעות לשון מן המקורות בהגשת כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, לשעבר מפקח תרבות תורנית במשרד החינוך. השבוע הביטוי קוממיות, ועל פי מה שכתוב בפרשה, פרשתנו, פרשת בחוקותיי, בפרק קבע פסוק י' ג', ואשבור מוטות לכם ואולך אתכם קוממיות. ונסיים עם חיים עם ערך, הפינה של כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, מצוות הצדקה. למה שאתן כסף שלי לאדם אחר? כן, על כך ידבר כבוד הרב יאיר הילר. ונטבל את התוכנית בשירים לכבוד יום ירושלים, שיחול בעזרת השם, כמו שאמרתי, ביום רביעי הבא. האזנה נעימה וערבה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה.
לך דודי לקראת קלה, ושבת מקבלה.
חדש מלך עיר המלוכה ומצאי מתוך הפכה רב לך שבת עמק הבכה והוא יחמול עלי חמלה
אחד אותי תקלות קלה
נתחיל את התוכנית עם שיחה עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל על פרשת בחוקותיי. הפרשה בפרק כ"ו בפסוקים י"ד עד כ"ב כתוב כך: ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה ואם בחוקותיי תמאסו ואם את משפטי תגאל נפשכם לבלתי עשות את כל מצוותי להפרכם את בריתי אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת מחלות עיניים ומדיבות נפש וזרעתם לריק זרעכם ואכלו אויביכם וכולי וכולי. יש פרשה קשה עם דברים שהקדוש ברוך הוא מבטיח לייסר אותנו אם לא נשמע את מצוות השם. אבל אם נשמע את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא ואם בחוקותיי תלכו וישבור מוטות עוליכם ועולך אתכם קוממיות. ובעזרת השם כבוד הרב, הוא יזכיר גם את העניין הזה. בהמשך אנחנו גם נדבר על המושג קוממיות עם כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד. ובכן, כבוד הרב אהרון בדיחי, כך כותב לי: פרשת הקללות קשה ביותר, אפילו מפחידה. אם נודע על האמת, עם ישראל נפל בחטאים פעמים רבות בעבר. קצת מייאש לשמוע פרשה זאת, כך כותב כבוד הרב. אז מה באמת תמון בפרשה קשה זאת? אז בוא נשמע את כבוד הרב, סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, בבקשה. שיחה מוקלטת.
שלום לך ולכל המאזינים ויום שישי נפלא. אנחנו בעזרת השם נקרא בשבת קודש את פרשת אם בחוקותיי. הפותחת בדברים מאוד משמחים וטובים, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, ואחר כך בהמשך, וחרב לא תערבו בארצכם, ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב, ונתתי משכני בתוככם וכולי. בקיצור, הבטחות גדולות של שפע אם עם ישראל ישמור את חוקי התורה, ישמרו את מצוות השם. אבל מיד באחת האווירה משתנה. ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה ואם בחוקותיי תמאסו וכולי, אף אני אעשה זאת לכם והפקתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת וזרעתם לריק זרעכם וניגפתם לפני אויביכם, כן? והתורה לא מסתפקת בזה, היא ממשיכה, ואם עד אלה לא תשמעו, ויאספתי ליסרה אתכם, ושברתי גאון עוזכם, ונתתי שמכם כברזל. בקיצור, כשמשנים כיוון, התורה מעריכה ומפרטת, ומתארת לנו תיאורים מאוד מאוד קשים, הייתי אומר אפילו מפחידים, ולכאורה, למה זה לא בא בצורה מאוזנת? כאורך הברכות, כך צריך להיות גם תוקף הכללות. ופה אנחנו רואים משהו אחר לגמרי. התורה מעריכה ומעריכה, ואם לא, בזאת לא תשמעו לי, והלכתם עם בקרי, והלכתם לכם בחמת קרי, והסרתי אתכם, ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו. דברים קשים, דברים נוראיים. אז אפשר להבין אולי שהתורה רוצה להפחיד. התורה רוצה להפחיד את עם ישראל, ולסבר את אוזנה מה יקרה אם לא ישמעו בכל השם. והאמת היא שזה לא מסתיים באיומים או בנבואות הקשות על עם ישראל. העונש הוא גם על ארץ ישראל. ונתתי את עריכם חורבה והשימותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם היושבים בה. זאת אומרת, לא רק עם ישראל נענש על זה שהוא לא הולך בחוקות השם, אלא גם הארץ נענשת. לכאורה זה משונה. מה אשמה ארץ ישראל המסכנה? מה אשמה הארץ שהיא ונתתי שמכם כנחושה והארץ שממה? יש כאן פירוש של הרמב"ן שהוא נראה לי המפתח להבין מה קורה כאן. אומר הרמב"ן על הפסוק והשימותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם היושבים בה, שזה דרך אגב כך קרה במציאות. הרבה אומות, כשעם ישראל היה בגלות הראשונה ובגלות השנייה הארוכה 2000 שנה, תמיד תמיד ניסו עמים שונים להשתלט על הארץ, להתיישב בארץ, להתבסס בארץ, ואולי ליהנות מארץ זבת חלב ודבש, אבל אף אחד מהם לא הצליח. אף אחד מהם לא הצליח. רק שחזרו עם ישראל לארץ ישראל, חזרו הילדים אל הבית, פתאום הכל משתנה. אנחנו רואים את זה גם בגלות האחרונה. כמה ניסו פה כל מיני נוודים למיניהם, לגדל, להתבסס, אבל לא הצליחו. הארץ הייתה מלאה ביצות, מלאה במוות, כן, איך מתאר את זה מרק טוויין, במסעותיו, כן, הוא מתאר פה צייה וצל מוות. ורק הגיעו היהודים, התחילו לייבש את הביצות, התחילו להשתלט ולהתחבר אל הארץ, והארץ נותנת פריה, הארץ נותנת יבולה ובשפע גדול. אומר הרמב"ן, וכן מה שאמר כאן ושממו עליה אויביכם, היא בשורה טובה. איזה בשורה טובה יש כאן? אומר הרמב"ן, היא בשורה טובה מבשרת בכל הגלויות, שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. מה הבשורה הטובה בדבר הזה? נכון, זה בשורה טובה שאף עם לא יצליח להשתלט על ארץ ישראל, בלעדינו, כשאנחנו לא נמצאים, כשבעל הבית לא נמצא. אבל יש כאן משהו הרבה הרבה יותר עמוק. צריך לזכור שעם ישראל הוא לא, כמו שהתורה אומרת, כי אתם המעט מכל העמים. עם אחר שחווה חוויות, גזרות, שמדות, כמו עם ישראל, נעלם, היה נעלם מזמן, מזמן מן ההיסטוריה. רבים מההיסטוריונים הגויים, כשהם בוחנים את כללי ההיסטוריה ואת כללי ההישרדות של האומות, הם רואים שאימפריות עצומות, גם במספר וגם בעוצמה, בטלו ונעלמו מן העולם. ורק העם הקטן הזה, שהוא מפוזר ומשועבד ונרדף, לא יכלה לו ההיסטוריה, לא יכלו לו כללי ההיסטוריה וחוקי ההיסטוריה. ובאמת הם נאלצו להודות. יש הרבה היסטוריונים שלא היו אוהבי ישראל במיוחד, אבל הם נאלצו להודות שהחוקים והכללים שעובדים בהיסטוריה האנושית, הם לא עובדים ולא מתקיימים בעם המיוחד הזה. מפני שהוא קשור לבורא עולם. וכאן זה, אומר הרמב"ן, זאת בשורה. העונשים הקשים האלה, והעריכות שהתורה מעריכה ומפרטת, ולצערנו, הם גם התקיימו בנו בשלבים מסוימים של ההיסטוריה, וגם לצערנו בדורות שלנו ובדור שלנו, בחודשים האחרונים, כן, כל האירועים הקשים שעברנו, זה קורה לנו. אבל אומר הרמב"ן, זה חלק מהבירור והצירוף. העונש הזה הוא חלק מיצר והבטחת הקיום של עם ישראל. וזה מתגלה בסוף הקללות. ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לחלותם, לאפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיכם. כלומר, אחרי כל הקללות האלה, אחרי כל המשברים, הרדיפות, השמדות, המחלות, האיסורים, הקדוש ברוך הוא מציל את עם ישראל. עם ישראל חי וקיים. שוב, שום אומה שחוותה אפילו חלקיק ממה שעם ישראל חווה, לא שרדה. אבל עם ישראל חי וקיים. כלומר, העונשים האלה והאיסורים האלה הם חלק מהדאגה של הקדוש ברוך הוא לקיום של עם ישראל, לצמיחה מחדש של עם ישראל. כן? וזה גם מסר כמובן גם לנו, למרות שלפעמים יש משברים, למרות שלפעמים יש קשיים, איסורים, גם איסורים מבחוץ, אבל לא פחות מזה, גם איסורים מבפנים, ואתה לפעמים שואל את עצמך, מה התכלית? מה הסוף של התהליך הזה? איך ייתכן לצמוח? איך ייתכן להיבנות? איך ייתכן להחזיר את העם הזה אל השפיות? לפעמים זה נדמה כדבר בלתי אפשרי. אבל כאן יש לנו הבטחה, שגם במצבים, גם אחרי מצבים לא אפשריים, גם אחרי מצבים שלכאורה נראים בלתי הפיכים, בסוף, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לחלותם. להפר בריתי איתם. יש ברית של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. נכון? זה בידיים שלנו קודם כל. קודם כל אנחנו צריכים לפעול, להיות כלים לשפע של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לפתוח כחודה של מחט, והקדוש ברוך הוא יפתח לנו כפתחו של היכל. אבל זה מחזק אותנו באמונה גדולה. ואני מרשה לעצמי גם לדבר ברוח הימים האלה. לפעמים מי שמתבונן על מה קורה היום ברחובות, מה קורה היום בתקשורת, הוא יכול להתייאש. יכול לומר, איך מכל זה יצמח עם בריא? איך מכל זה תצמח אומה מוסרית, אומה של צדק, אומה של קדושה, אומה של טהרה? זה לכאורה נראה לא אפשרי. אבל יש לנו את הברית של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לפעול עם אל. אנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו יכולים לעשות במסגרת הזאת, בתנאים האלה. והקדוש ברוך הוא ישלים כבר את העבודה, רק לא להתייאש. רק להמשיך להאמין בעם הזה. להאמין בברית של הקדוש ברוך הוא, ומתוך זה נזכה גם מתוך המשברים והנפילות, וכגודל הנפילות, כך גם גודל העלייה שתבוא בעקבותיהם. נסיים בתפילה להמשך ניצחונותיהם של חיילי צהל וכל כוחות הביטחון, לבריאותם ורפואתם של כל הפצועים, וכמובן לחזרתם בשלום במהרה של כל החטופים והחטופות, ומתוך זה נזכה, כל אחד מאיתנו צריך להתחזק באהבת ישראל, בסבלנות, בסובלנות, בעדינות האחד כלפי השני, והקדוש ברוך הוא יגמור עלינו לטובה, ונזכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות. שבת שלום לך ולכולם.
כן, תודה לכבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון מדיחי, שלו שבת שלום הוא לו ולמשפחתו. דברי התורה מוקדשים לזכרם של כל הקדושים שנרצחו ולכל חללי צבא ההגנה לישראל שנפלו על קידוש השם במלחמה הקשה, במלחמה הכבדה. אותם קדושים שהקריבו עצמם על קידוש השם והצלת עם ישראל וארץ ישראל. מאז היום הקדוש בו חגגנו ושמחנו ורקדנו עם ספרי התורה הקדושים, מאז שהשבעה באוקטובר, על אותה שבת שפלשו אלינו אותם נאצים עם מחשמם ופגעו בנו קשות. אבל בעזרת השם, חיילי צהל ינצחו את המלחמה הזאת, ובעזרת השם גם יחזירו את החטופים במהרה בשלום. ויהיו הדברים האלה גם לרפואת הפצועים ולהחזרת החטופים בשלום, אמן. הנני כאן עם יורם גאון, שיר לכבוד יום ירושלים.
אלייך כל ימי אני הולך אלייך מסונבר האבנים פוצעות את כפותיי אבל אני איני מרגיש דבר אני חוזר מארץ לא זרועה מושיט ידי ללטוף את שערי הנני כאן, אך כמו יונה פצועה אני נופל תמיד מול שערך הנני כאן, כמו ציפורים חגות הנני כאן, מביט מן הגגות הנני כאן, כמו אבן בגדר כמו סלע, כמו באר אני האיש אשר תמיד חוזר, חוזר אני חוזר באלף גלגולים אני נזיר בין מלך וקבצן ובלילות בבכות השואלים אני חולם וארבח בו בזמן אני רואה אותך הרחוקה כמו נסיכה שבויה במגדלים בין סורגים יושבת ומחכה אלוהים האלוהים גדולים ואת חיכית כמו האבנים וכמו הבור להלף במדבר צריכות רכות נשקו אותך פנים שקיעות כבדות נשקו אותך צוואר אחרי איתך יושבת ומצפה ובעינייך אור ועצב רב כך לקחתיך איתי אל הכפת היחפה עם כתר של זהב הנני כאן כמו ציפורים חגות הנני כאן מביט מן הגגות הנני כאן כמו אבן בגדר כמו סלע כמו באר
מאזינים יקרים, החל מהתוכנית הזאת נשמיע פינה חדשה, פינת מטבעות לשון מן המקורות, בהגשת כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, לשעבר מפקח תרבות תורנית במשרד החינוך. פינה זו מחליפה את הפינה רגע של עברית, ביטויים מתוך ספרה של גברת רות אלמגור רמון, הייתה בלשנית של תאגיד כאן וחברה באקדמיה ללשון העברית. אז איתנו עכשיו כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד. שלום כבוד הרב.
שלום, שלום עמוס ושלום למאזינים.
כן, אז הנה, היום אנחנו מתחילים את, את הפינה החדשה בהגשתך, והשבוע הביטוי קוממיות, על פי המקור בפרשה שלנו, פרשת בחוקותיי, פרק כ"ו, פסוק י"ג, ואשבור מוטות עליכם והולך אתכם קוממיות. בבקשה, כבוד הרב, תסביר לנו ותוסיף נופך למילה ולביטוי קוממיות. בבקשה, כבוד הרב.
כן, לכן המילה קוממיות היא קשורה לפעלים קם וקומם, והיא מתפרשת כתואר פועל שמשמעותו בקומה זקופה. הפסוק שציטטה מהפרשה שלנו והולך בכם קוממיות, מפרשן החזקוני, שהוא פרשן המקרא מסוף המאה ה-13, שהמילה קוממיות מציינת בקומה שקופה, כשם שהשור זוקף את ראשו כשמרימים את המוט, העול, מעל צברו, כך גם אנחנו נרים, נהיה עצמאים וזקופי קומה בארצנו. דרך אגב, גם בברכת המזון אנחנו אומרים, ואביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו מהרה קוממיות לארצנו. אבל זה בעקבות הפרשה שלנו, ואכן המילה הזאת היא מילה יחידנית במקרא. מראשית המאה ה-20 החל עד שימוש במילה קוממיות כשם עצם מופשט, במשמעות שקיפות קומה מדינית, עצמאות. על כן היא שולבה בראש מגילת העצמאות, וכך כתוב במגילה: בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה היה קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים. מכאן נוצר גם השם המליצי למלחמת השחרור, מלחמת הקוממיות. לכן בפרשה שלנו, המילה קוממיות מסיימת למעשה 11 פסוקים מתחילת הפרשה, על השכר הטוב שיגיע לעם ישראל, אם יעסקו בתורה וילמדו. פסוקי הברכות מתחילים באות א', כפי שציטטת, אם בחוקותיי תלך, והיא מסתיימת באות ת', כן, במילה קוממיות. כן, לומדים מכך,
רעיון נחמד.
בבקשה?
רעיון נחמד, אני אומר. א', כן, ת', כן.
לומדים סוג. שהברכות כוללות הכל, מא' עד ת'. למה? יש כאלה שמתלוננים שהכללות יותר מאשר הברכות. הברכות קצרות, אבל כולעות. כן, ולכן הן כוללות הכל מא' עד ת'. יש סיבה נוספת, דרך אגב, למה הכללות יותר, אבל על כך בפינה אחרת. משמעות נוספת למילה קוממיות מוצאים אנו בגמרא בסנהדרין דף קוף. הגמרא קובעת שההבטחה והולך אתכם קוממיות, הכוונה לשתי קומות. מסביר הרב קוף כי קומת עצמאותנו המדינית צריכה להיות מלווה עם קומה נוספת, עצמאות רוחנית, ואנו זוכרים את יהודנו הלאומי ותפקידנו כעם סגולה. כן, לא מספיק עצמאות מדינית, אלא גם צריכים גם שיהיה השם נקרא עלינו, ואז כל העולם ידע שזכותנו על הארץ הזאת. דרך אגב, בעקבות כך, יש מספרים שהרב קוק היה נוהג לומר בברכת המזון, הרחמנו יוליכנו קוממיות בארצנו, ולא כפי שכתוב בסידור, לארצנו. אני רוצה לסיים שבהשראת הפסוק הזה בפרשה שלנו הוקמו שני יישובים סמוך לעוטף עזה. כן, המושב קוממיות שהוא מושב חרדי חסידי בקרבת העיר קריית גד, והוא שייך למועצה האזורית שפיר. הוא קם ב-1950 על ידי קבוצת צעירי אגודת ישראל, והורכבה בעיקר מקבוצת לוחמים בפלוגה הדתית של אלכסנדרוני. החרדים היו בצבא, ובמושב מתגוררות היום משפחות מחצרות חסידיות שונות. כך עוד מושב קם ממש בעוטף עצה, המושב תיקומה. השם נבחר לכבוד תקופת עם ישראל במולדתו, ועולים מאירופה ומצפון אפריקה התיישבו במקום, כי הם דוגלים ברעיון של מיזוג גלויות. כך שבימי הקמת המדינה ראו במושב דוגמה להצלחה של מיזוג גלויות. המושב הוקם בשנת תש"ז כחלק מ-11 הנקודות שהוקמו במוצאי יום כיפור תש"ז. יהי רצון שנזכה להבטחה של פרשתנו, והולך אתכם קוממיות, כפי שהרב קוק אומר, בשתי קומות, גם הקומה המדינית, אבל גם הקומה הרוחנית, להיות אור לגויים. שבת שלום.
שבת שלום, כבוד הרב, על דבריך הנפלאים והנהדרים. אני מאחל לך באמת שבת נעימה וטובה, ואנחנו נמשיך עם שיר קריה יפפייה, ואם תישאר איתנו תוכל לשמוע. אז שיש שבת שלום.
שבת שלום.
מאזינים יקרים, הייתה לי כאן טעות, ואנחנו נשמע שיר אחר. כן, אנחנו נשמע את יורם גאון, ציון תמתי.
ציון חמדתי, לכן נפשי מרחוק מיד. תשכח ימיני, אם אשכח איך יפתי. עד תאתר בור כדרי עלי פיה. ציון תמתי, ציון חמדתי, לכן נפשי מרחוק פה מיד. תשכח ימיני, אם אשכח איך יפתי. עדת אתר בור כברי עלי פיה.
אני נולדתי בירושלים, בבית הזה, וחונכתי בבית שומר מסורת. חינוך לא קפדני, לא ביד קשה, אלא חיוך מלבב מאוד. סבי, שהיה אחד מהמקובלים של בית אל, בתי כנסת שנמצאים בעיר העתיקה, זקנים בעלי הדרה, זכורים לי היטב.
יורם גאון מספר את קורותיו.
אני זוכר בית כנסת שנמצא במרתף בעיר העתיקה, בו יושבים סבי, זכרונו לברכה, זקנים מופלגים ששוכבים על הרצפה עם גב חשוף ומטיפים על עצמם חלב כסימן או כסמל לארבע מיטות בית דין שהם סקילה, שריפה, הרג וחנק.
מרחוק פה מיד, תשכח ימיני אם אשכח כך החייפתי עד תאתר בור כברי עליי ביה.
אור נדלק בבית הכרם, נר זורח בניות, בגונן הילה זוהרת, ועיניי אל תלפיות, בקוממיות בוקע, שיר מקשת החלון, מגילו מזמור נובע, אל אוקיינוס הלילות, שוב ושוב בבת ירושלים, אל ביתי אל יום קודשי, הריבון גמל עלייך ועליי ועל נפשי. סהר של שבת הגיח שעת על מאה שערים, איש מבית לוי הופיע, שב מדרך נסערים. כהנים עברו בחושך, בבואם מעיר גנים, עם אפוד זהב וחושך, רימונים ופעמונים. שוב ושוב בבת ירושלים, אל ביתי, אל יום קודשי, הריבון גמל עלייך ועליי ועל נפשי. אל רמת רחל יגיעו מלאכים ושנענים, את ימין משה ירגיעו משכנות שעננים. מי שהוא מרבד יניח על עין כרם הרדומה, ושלווה גדולה יבטיח לרחביה ורוממה. שוב ושוב בבת ירושלים, אל ביתי, אל יום קודשי, הריבון גמל עלייך ועליי ועל נפשי. הריבון עלי גמל עלייך, ומינו מעיר שלם הנידח למשורר את שירך הנם חולם, את שירך הנם חולם.
טוב, עכשיו אנחנו עוברים לפינת חיים עם ערך, פינתו של כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, מרצה לתנ"ך ויהדות. כבוד הרב ידבר היום על הנושא מצוות הצדקה, למה שאתן כסף שלי לאדם אחר. שלום כבוד הרב.
שלום הרב עמוס, שלום לכם מאזינות ומאזינים, ערב שבת פרשת בחוקותיי. הנושא של מצוות הצדקה, קודם כל, אנחנו יודעים את הכלל של צדקה תציל ממוות, ושזכות המצווה הזאת שאנחנו תמיד אמורים להתחזק בה, תעמוד לחיילינו הגיבורים, לפצועינו, לחטופינו, תעמוד לכולם לברכה ולהצלה ולהצלחה.
אמן, אמן.
מצוות הצדקה שנראית מצווה פשוטה, בכל בית ישנה קופת צדקה, צריכה להיות קופת צדקה, יש כאלה ששמים גם במכונית לפני נסיעה. מצווה הזאת היא בהחלט מעוררת שאלות יסוד, שאלות בסיסיות. אדם לא כתף את הכסף מעל העצים. הכסף לא גדל על העצים. אדם יגע, טרח, עבד, לפרנס את עצמו ואת משפחתו, והנה באה מצוות הצדקה ואומרת, כאשר תראה אדם עני, תעזור לו, תן לו. לא יראה לבבך בתיתך לו. והשאלות אם כן, כסף שהוא שלי, שטרחתי בו, למה שאתן למישהו אחר? ועוד דבר, למה שיחסר לי? למה לתת לו? למה שלי יהיה חסר? ובכלל, אם יש לשני בעיה, אז זה לא בעיה שלי, זה בעיה שלו. ואפשר עוד לנגוע בהרבה הרבה נקודות. אבל אולי נתחיל דווקא מהסוף, להבין את הערך העצום של המצווה הזאת. הרמב״ם כותב בהלכות מתנות עניים פרק י', חייבים אנו להיזהר במצוות צדקה יותר מכל מצוות עשה. וואו. יותר מכל מצוות עשה. למה? שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו. אם אתה נותן, זה מראה שיש בך חמלה, יש לך תכונה של חסד שזכית לה בגנים הרוחניים מהאבות הקדושים שלנו, מאברהם אבינו. שנאמר, כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו לעשות צדקה. ממשיך הרמב״ם, ואין כיסא ישראל מתכונן ודעת האמת עומדת אלה בצדקה. ואין ישראל נגאלים אלה בצדקה. שנאמר ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. אני מתחיל מהסוף להבין שמדובר במצווה ענקית, חשובה, יקרה, מאוד מאוד, שאני יכול לקיים אותה לכאורה גם בפרוטה, גם בעשר אגורות. כן. אז כדי להבין את המצווה הזאת, ובכלל, בכל שאלה שיש לנו, שאלה של אתיקה, בכל שאלה של הבנת הפרופורציות בחיים, ערך מול ערך, אנחנו מתייעצים בזה שיצר אותנו, שנתן לנו את התורה. שלמה המלך אומר, שמור מצוותיי וחיה ותורתי כאישון עיניך, במשלי פרק זין. מה זה תורתי כאישון עיניך? העין שלנו לא רואה דרך הצבע שמסביב לאישון, וגם לא בדרך הלבן העוטף אותו, אלא דרך אותו חריר קטן אישון. מה שלא נשים על האישון, זה ישפיע על הראייה שלנו. ילד קטן ישים על העין עקיפה של סוכריה בצבע אדום, הכל ייראה לו אדום. בא שלמה ואומר, תסתכל על העולם כאשר תשים על העין את הערכים של התורה, ואז אתה תביט נכון על החיים, נכון על צער בעלי חיים, נכון על היחס למלחמה, נכון על היחס לאויב. כל ההתייחסויות לכל הערכים תלויים בנקודת המבט. והנה במצוות צדקה, אומרת התורה משפט כזה, וכי ימוך אחיך ומתי יחדו עמך והחזקת בו. התורה באה לומר לנו, אותו אני שזקוק לפת לחם, תתייחס אליו כמו על אחיך. האם כשאחיך היה מבקש, גם כן היית אומר, זה שלי, זה לא שלו, מה פתאום שאני אתן לו? לא. אתה ואחיך מרגישים אחד. אם אמא שלך הייתה צריכה שתקנה לה מזון, תקנה לה תרופה, לא היו בכלל שאלות. זאת אמא שלי. התורה אומרת לנו, כאשר האדם מבקש ממך, תרגיש אליו אחווה. וברגע שתרגיש אליו אחווה, הוא אחיך, הוא יהודי, הוא שייך לעם שלך, כל ישראל ערבים זה בזה, ממילא אתה תיתן לו בשמחה גם, כי תרגיש שאתה נותן לאח, תרגיש שאתה בעצם נותן לחלק שהוא ממך.
אבל יש כאן עוד קומה. איך אפשר שאלנו להתגבר על האגואיסטיות? האגואיסטיות היא טבע שהשם נתן לנו, אולי טבע אפילו חיובי, שצריך לכוון אותו. אדם דואג לעצמו, להישרדות שלו. וכאן אני מבקש לקרוא ממשנה בפרקי אבות פרק ג'. המשנה שם אומרת ככה, רבי אלעזר איש ברטוטה אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. והוא מביא פסוק, וכן בדוד הוא אומר, כי ממך הכל, ומידך נתנו לך. תדע לך שמה שאתה נותן, אתה נותן ממה, זה לא שלך, אתה קיבלת מאת השם. תחשבו על שלושה ילדים שמחליטים לקנות לאמא מתנה. אז כל אחד הולך ולוקח מהקופה הקטנה שלו 4 שקלים. אבל מי נתן להם את השקלים? אמא נתנה להם את השקלים. אז הם החליטו לקנות לאמא מתנה, והם מרגישים כאילו הם נתנו את הכסף שלהם, אבל בעצם אמא נתנה להם. גם אנחנו, כשאדם מרגיש שמה שיש לו זה מאת השם, הגוף שלו, הנשמה שלו, החיים שלו, גם הכסף שלו, גם ברכת הממון שלו, גם הפרנסה. כמה אנשים אני מכיר שלמדו והם כבר דוקטורים למקצועות מסוימים, הם שולחים קורות חיים ולא מוצאים פרנסה כל כך בקלות. עד אדם שכן מוצא להרגיש שגם זה מאת השם. תן לו משלו שאתה ושלך שלו, בעצם אתה נותן להשם את מה שהשם הפקיד בידך. כן? והפסוק שהוא מביא כי ממך הכל, זה לקוח מהתרמה שעשה דוד המלך בספר דברי הימים לבית המקדש, ושם הוא אומר, הייתה שם כזאת שמחה של הנתינה. והוא אומר דוד, כל מה שנתנו, ריבונו של עולם, זה בעצם שלך. וכאן אנחנו רוצים לחדד את זה קצת. בעצם, כשאדם מתעשר, אז בהתייחסות הרגילה, הוא זוקף את ההצלחה לעצמו. הייתי פיקח, הייתי חכם, השקעתי בבורסה, השקעתי נכון, עשיתי תרגיל כזה, קניתי נדלן, מכרתי נדלן. אבל בעצם, במבט היהודי, אתה עשית השתדלות. הברכה היא ברכת שמיים. ובורא עולם זיקה אותך שיש לך כסף יותר הרבה ממה שאתה צריך, כי הוא רצה שאתה דרכך, אתה תהיה הצינור שדרכו עובר הממון לעני, או לעמותה שעושה דברים טובים, כדי לזכות אותך, שאתה כביכול תהיה הצינור, אז השם נתן לך את זה. כן? כי, ובאמת כאן אנחנו מגיעים לשאלה שנשאל רבי עקיבא. היה גוי אחד שקראו לו טורנוס רופוס, והוא יום אחד פוגש ושואל את רבי עקיבא, אני לא מבין, אתם אומרים שאלוהים הוא כל יכול, ואתם אומרים שיש מצווה צדקה. השם אומר, תתנו צדקה. רגע, אם באמת לקדוש ברוך הוא כל יכול, יש לו בעיה לעשות את כל העניים שהם לא יהיו עניים, שהם יהיו עמידים, שלא יצטרכו לשים צלחת ברחוב ולבקש נדבות? אומר לו רבי עקיבא, אני מסכים איתך. השם הוא כל יכול. הוא יכול להעשיר את כל העניים. אבל הרצון שלו שכאן בעולם הזה יהיה חסד. לא שכל אחד יהיה בפינה שלו. לא שכל אחד יהיה בביתו עם גדר מסביב גבוהה ועם מערכת הבטחה. אלא ש... יהיה חסד בעולם, עולם חסד ייבנה. ובורא עולם בכוונה עושה את האחד אני ואת האחד עשיר, כדי שהעשיר ייתן, יעביר, יעניק, וככה יהיה הרבה טוב בעולם. כן. ו...
ודבר נוסף, בכך שהעשיר נותן, בכך ש... אני אומר עשיר, אבל זה לא רק עשיר, זה כל אחד מאיתנו, בכך הוא בעצם מתדמה לבורא. כמו שהשם יתברך, לא זקוק לבני אדם, והוא נותן, השם הלביש ערומים, גם אתה תלביש ערומים. השם ביקר חולים אצל אברהם, גם אתה בקר חולים. השם ניחם אבלים את יצחק אחרי מות אביו, גם אתה תנחם אבלים. בשעה שאדם מעניק לשני, הוא מתדמה לבורא. זו דרגה מאוד מאוד נפלאה. אני רוצה לעלות עוד קומה, ברשותכם.
יש לנו כבוד הרב, יש לנו עוד שלוש דקות בערך.
שלוש דקות, בסדר. אנחנו לפעמים הולכים להלוויה, אדם נפטר, עושים איתו חסד של אמת. מה הוא לוקח איתו? את המכונית? את המניות? את הווילה? מה הוא לוקח איתו? אומרת המשנה במסכת אבות פרק ו' בשעת פטירתו של האדם, מי שמלווה אותו זה לא הכסף, לא הזהב, לא המרגליות, ולא כל הסטייקים שהוא אכל, ולא כל הקוקה קולה שהוא שתה, רק המעשים הטובים, רק הצדקה, רק לימוד התורה, רק החסדים, רק התפילות, זה מה שמלווה אותו. זאת האמת. ולכן נבין עוד סיפור אחר ובזה נסיים. היה מלך אחד שקראו לו מונבז. מונבז היה מלך פרסי שהתקרב ליהדות ואפילו התגייר. הוא היה מלך. מלכי פרס, כל אחד הגדיל את האוצרות. הוסיף לאוצרות עוד מטילי זהב, עוד עושר. וככה האוצרות של המלכות הלכו ותפחו. והנה, כשמונבז היה בתקופת מלכותו, הגיעו שנת בצורת. וכעבור כמה שנים, עוד פעם שנת בצורת. ויש עניים, הם בסכנת חיים. מה עושה מונבז? פותח את האוצרות. מוציא משם מטילי זהב. הופך אותם בשוק למזון, לחיטה, ללחם, ומחלק לעניים. וכששמעו את זה המשפחה שלו, כעסו עליו, אמרו לו, מה אתה עושה? אבותיך כל הזמן הגדילו, זה כבר מסורת, שכל מלך מגדיל את האוצרות. והנה בתקופה שלך, האוצרות קטנו? מה זה? למה אתה עושה ככה? אמר להם, אתם לא מבינים כלום. אבותיי גנזו אוצרות למטה בעולם הזה, אני גנזתי למעלה. אבותיי גנזו במחסנים, בכספות שהיד שולטת בו, מישהו יכול לפרוץ. אני גנזתי במקום נשגב שאף יד לא שולטת בו. אבותיי גנזו בדבר שלא עושה פירות, זה חתיכת זהב שזרוקה שם במעלה אבק. אני גנזתי דבר שעושה פירות. אנשים חיים, יש להם ילדים, הם פועלים. אבותיי גנזו אוצרות ממון, ואני גנזתי אוצרות נפשות. אבותיי גנזו בעולם הזה, ואני גנזתי לעולם הבא. איזו תשובה, גאה, של מונבז המלך. ולכן, אני מסיים, אומר הזוהר, כאשר אדם דופק מישהו בדלת, והוא באמת אני, אני לא אומר מישהו מתחזה, הוא באמת אני, אדם צריך לראות את זה שעומד בדלת, או ששולחים לו אולי לתרום לזה עמותה שהוא מכיר, שזו עמותה שעושה דברים טובים והכל שם ישר, לראות את זה כזכות, כדורון, כמתנה שהשם שלח לו, לזכות אותו לתת. אז יהי רצון שככל שבעזרת השם נרבה לעשות חסדים, נרבה במצוות צדקה. לזכות הצדקה, צדקה תציל ממוות, וצדקה דוחה גזרות קשות, שבעזרת השם נבשה וננצח ונחזיר את כל אחינו ואחיותינו החטופים נזכה לגאולה שלמה בקרוב. שבת שלום לכולכם.
אמן ואמן, ושבת שלום לכבוד הרב.
לך ירושלים בין חומות העיר, לך ירושלים אור חדש יאיר, בליבנו, בליבנו רק שיר אחד קיים, לך ירושלים בין ירדן בים, בליבנו, בליבנו רק שיר אחד קיים, לך ירושלים בין ירדן בים, לך ירושלים נוף קדומים בעוד, לך ירושלים לך רזים בסוד, בליבנו, בליבנו רק שיר אחד קיים.
מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומה. הדלקת נרות שבת פרשת בחוקותיי על פי אתר כיפה באינטרנט. ירושלים, כניסת שבת ב-6:59 דקות, בתל אביב ב-7:23 דקות, בחיפה ב-7:12 דקות, באריאל ב-7:22 דקות. צאת השבת בירושלים ב-8:22 דקות, בתל אביב ב-8:24 דקות, בחיפה ב-8:26 דקות, באריאל ב-8:23 דקות. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודי ביום שישי הבא. אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח, המשך האזנה נעימה. עם ישראל בעזרת השם ינצח. יום ירושלים שמח, שבת שלום ומבורך.
בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללוה אלה בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללוה אלה בקודשו, בקודשו, במרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, בקודשו, בקודשו, ברומו במקדשו, מקדשו, הללוה בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום.
שומרים כל היום וכל הלילה על חומותיי ירושלים, תפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, על חומותיי ירושלים תפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, על חומותיי